התשפ"ב, 9 בנובמבר 2021. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.
תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות סמים ואתגרי הצעירים בישראל בעקבות החלטה על דיון מהיר בנושא: פרסום ושיווק בעייתי של סיגריות אלקטרוניות העלול לעודד רכישה של מוצרים אלה ולהטעות את הציבור והאכיפה המתקיימת בנושא. הצעתה של חברת הכנסת ענבר בזק. תודה.
תודה רבה למזכירת הכנסת. חבריי חברי הכנסת, לפני נאומים בני דקה, היום לפני 83 שנים, ב-9 בנובמבר 1938, התרחש ליל הבדולח, בו רצחו הנאצים עשרות יהודים ושרפו כ-1,400 בתי כנסת ומוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה. פוגרום ליל הבדולח הפך להיות נקודה קריטית בהשתלשלות האירועים שהובילו לשואה. ליל הבדולח לא היה פוגרום בשרשרת של אלימות כלפי העם היהודי, אלא תמרור אזהרה בפני קהילה שלמה שאסון קרב. אסון בקנה מידה שהאנושות טרם ראתה, שהיה בלתי נתפס עת התנפצו זגוגיות בתי הכנסת וספרי התורה עלו באש. השנאה האנטישמית היוקדת שתדלקה את שרפת בתי הכנסת דאז לא נעלמה מן העולם גם היום. היא מרימה את ראשה המכוער ברשתות החברתיות, מרססת צלבי קרס על מצבות ומניעה לרצח מתפללים יהודים בשבת. זאת כפי שראינו בפיטסבורג, ארצות הברית, לפני 3 שנים. אני קורא מעל במה זו לכל אומות העולם להתאחד למלחמה כנגד האנטישמיות ולמען שמירת זכר השואה וקורבנות השואה. חברי הכנסת, עלינו מוטלת האחריות הלאומית וההיסטורית לספר את זעקתם של אלה שכבר לא איתנו. עלינו לעשות הכל על מנת להבטיח לדורות הבאים שלעולם לא עוד. תודה רבה. עוד שנייה, המחשב נסגר. מפעיל.
סליחה?
לא, לא, לא. המחשב שווק. עוד שנייה. לא, חיבית. חיבית, חיבית, אני רואה את הירוק.
הנה, עכשיו עובד. לא.
עובד.
כן? יופי, הנה הוא נדלק. בסדר, תכף הוא יעלה. בוא נראה. תפריט. לא. מגיע מישהו מהמחשב? אז בינתיים תראה מי באולם.
אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת בוסו יהיה ראשון הנואמים בני דקה. בבקשה.
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הדקה הזו שיש לי כאן במליאת הכנסת לדבר על תופעה, קודם כל, של המשרדים, ואני חושב שיושב ראש צריך לקחת את תשומת ליבו ששרי הממשלה לא מגיבים לשאילתות, למכתבים, לפניות של חברי כנסת. רמת בית שמש ג' ד' מאוכלס באלפי משפחות ועוד אלפי משפחות בדרך. התחבורה הציבורית לא קורסת כי פשוט אין תחבורה ציבורית, אין דרכי הגעה, ישלחו מכתבים, יש שם כאוס מוחלט. להגיד כן, להגיד לא, זו גם תשובה. הם אמרו לנו כל הזמן, 20 שנה אנחנו באופוזיציה, אין לנו מה לעשות. היום, שכל הכלים בידיים שלכם, אנא ממכם, תגיבו לתשובות, תתייחסו. שלחתי שאילתה, שלחתי מכתב מקדים, ולאחר מכן שלחתי פניות. אין מענה, לא במיילים, לא בכלום. אני מבקש מהיושב ראש שיקח לתשומת ליבו את נושא השאילתות והפניות לשרים, משרד הבריאות, אותו דבר, אנחנו שולחים פניות, שאילתות, אין שום מענה. תודה רבה.
אני רק יכול להגיד תודה רבה לך ששלחנו מכתב מתכלל לכל השרים, שבה אני מבקש לענות על שאילתות מהיותי בצד הזה. אני יודע כמה זה מפריע. ואני אמרתי, אם השרים לא יחזירו תשובות, זה יצטרך לחזור חזרה למגרש של הכנסת, ונצטרך לפעול. ויש דרכים לפעול. הנה אני אומר לכם פה מעל הבמה, לא להכליל בסדר יום, לא להעביר בוועדות הצעות חוק של אותם משרדים. חובתם להחזיר תשובה לחברי הכנסת. חובתם. ולכן אתזכר עוד פעם, ואם לא, נצטרך לדון בעניין ולראות מה אנחנו עושים. זה לא יכול לעבור לסדר היום.
אתה רוצה?
לא, תמשיך.
תודה רבה. חברת הכנסת שטרית, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לספר על אירוע שהראה לי לפני יומיים. נשות העיר לוד, בעקבות המאורעות במאי, כולנו זוכרים את המאורעות הקשים שפקדו את הערים המעורבות, ביניהם גם העיר לוד, קם פור מאוד נכבד של נשים. למה נשים? כי הן נורא דואגות לילדים שלהם שמגיעים לבית הספר ונרגמים באבנים, שהם נוסעים ברכבים שלהם ומטח של אבנים יורד עליהם. ואני הצגתי אותם בוועדת הפנים, ולאחר שהצגתי אותם בוועדת הפנים ואמרתי את זעקתם, הם ביקשו לארח אותי אצלם בעיר לוד. אגב, עיר לוד זו עיר הולדתי, אני גדלתי שם בנעוריי, ילדותי, נעוריי, ועד לרגע שבו ניסיתי לבעלי ועברתי לעיר בית שמש לאחר נשואיי. ואני רוצה לומר לך שאני גרתי ברמת אשכול, בחוב החשמונאים 8/28, וביקשתי מהם לקחת אותי לראות את הבית של הוריי לשעבר. והלכנו מהמתנס עד לבית של הוריי, שהמרחק הוא פחות מ-20 מטר, 30 מטר, ופתאום קפצו עלינו שוטרים, מג"ב, כל מיני... אני מסתובבת ואומרת, רגע, מה קרה? קרה משהו ואני לא יודעת? אמרו לי, כן, את בתהלוכה, יוצרת פרובוקציה. אמרתי לו, לא, הרכב שלי פה, והבית של הוריי שם, אני רוצה ללכת לראות. את מעוררת פרובוקציה. התקשרתי לקצין הכנסת ואמרתי לו, תקשיב, אין שום פרובוקציה. אני פשוט עוברת ברחוב שבו גרתי מעל 30 שנה, אני רוצה לבקר, לראות. כמובן שזה היה מאוד מאוד קשה, כי ליוו אותנו, שים לב, שתי ניידות, ארבע ניידות של מג"ב ועוד שניים סמויות. 10 דקות משדה התעופה, 15 דקות מתל אביב, עיר ואם במדינת ישראל, אנשים כמונו לא יכולים לסייר מבלי לקבל איזשהו ליווי. אני הרגשתי באותו רגע, זה הרגע שבו איבדנו את המדינה.
תודה רבה, ללא מילים. חבר הכנסת יברקן, בבקשה.
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, לפני 3 שבועות כמדומני הייתי פה בעמדה הזו, ועמד שם שר הבריאות ודיברתי על ההסתה הפרועה שקיימת כנגד אנשים שהם בחרו לשקול האם להתחסן או לא להתחסן. כמה הליהום עליי ובשיח תקשורתי מגויס שהוא ללא הסבר, אבל עדיין אני מעדיף לקבל את כל החצים התקשורתיים ואני אמשיך לייצג נאמנה ראשית את מצפוני, את מה שאני מאמין בו. דבר שני, מיליוני אזרחים שחשים כך, ואני מכיר את זה מהתגובות ומהאנשים שאני מרגיש. לפני 3 ימים כתבתי מכתב בהמשך לנושא הזה לשר הבריאות, השר הורוביץ, וביקשתי ממנו לחשוב לגבי חיסון ילדים. יש שיח מאוד גדול, ה-FDI אישר לחסן ילדים בשעת חירום, ולפי הסקרים גם בכל התקשורת אומרים שרק 40% רוצים לחסן, וזה אומר שרוב המוחלט של ההורים עדיין חוששים.
Okay.
ואני מבקש לאפשר דיון פתוח עם עוד גורמים בתוך מערכת הבריאות שרוצים להביע דעה שונה, דעה נוספת. לא חלילה להתנגד, אם ירצו להתנגד בוודאי, אבל לא יכול להיות שילדי ישראל יקבלו חיסון שרק 1,500 אנשים, ילדים, עברו בניסוי הזה על פי הדוח של פייזר. ואנשים רוצים לחשוב מה טובת בריאות הילדים שלהם, והם עושים זאת. כרגע מאות אמהות מפגינות בגן הורדים, וגם זו ההזדמנות להזמין את חברי הכנסת ללכת לשמוע אותם. אני מהנאום הזה הולך לשם. מדינת ישראל היא קודם כל מדינה דמוקרטית, ולכל אחד זכות מלאה להביע את דעתו ולא להשתיק אותו. חוק ההסכמה מדעת, והנושא הזה חשוב מאוד להקשיב לכל אחד. ואני מבקש משר הבריאות ראשית להשיב לי, אחרת אנחנו נצטרך גם לעלות בשאילתה פה, אבל מדינת ישראל הדמוקרטית יכולה להתמודד גם עם סוגיות כאלה, שהן לא כאלה קשות, פשוט אנשים אוטמים אוזניים. תודה רבה.
תודה רבה, חבר הכנסת יברקן. חבר הכנסת אלון טל.
אדוני היושב ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, הבוקר התקיים דיון בוועדת בריאות בנושא המתנה הגדולה של תושבי ישראל לקבלת שירותי בריאות בסיסיים. בסוף הדיון הביעה יושבת ראש הוועדה, עידית סילמן, תסכול על כך שבעצם אין היערכות ואנחנו יכולים לצפות ליותר ויותר עיכובים בקבלת אותם שירותים. אתמול בישיבה של ועדת השרים לענייני פנים התקבלה החלטה שלמעשה כנראה תאשר בנייה של יחידות דיור רבות על חשבון שתי פנינות טבע, אחד בנחל תנינים והשני באקופארק גלילות. והנה עוד אירוע מהשבוע, נודע לנו שהגודש בכבישי ישראל עלה ב-30% מאז הפסקת האחרונה מהקורונה. חברות וחברים, אנחנו חייבים להבין שאותן תופעות הן בעצם סימפטום של אותו גורם, וזאת הצפיפות הגוברת. אני מבקש להזכיר לכולנו שסיימנו עכשיו את דיוני התקציב, את הדברים הדחופים ביותר, ואולי יש מקום לפתוח דיון על הדברים החשובים. אוכלוסיית ישראל הולכת להכפיל את עצמה ב-30 שנים הבאות, ואנחנו חייבים להתחיל לתכנן לטווח ארוך כדי להשאיר לילדים שלנו ולדורות הבאים ארץ ישראל יפה וחברה ישראלית תקינה שאפשר לחיות בה. תודה רבה.
תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.
תודה, אדוני היושב ראש, חבריי, חברי וחברות הכנסת. אתמול הקראתי את פרטי התאונות הדרכים הקטלניות. סוף שבוע היו 11 הרוגים. אני מתאר לעצמי שאם חלילה היה פיגוע עם 11 הרוגים, כל המדינה הייתה מתעסקת בזה, ומערכת הביטחון הייתה מוציאה עשרות מיליונים כדי לטפל במקור של הבעיה. אבל 11 הרוגים שנהרגו בסוף השבוע, והרוג האופנוע שנהרג מאז שסיפרתי אתמול על הרוגים ועד היום, לא פותחים את הכותרות, לא גורמים לכך שיהיו ישיבות ממשלה וועדות שרים ויתעסקו בזה ויצילו חיים. אז יש לי כאן את הנאום בן דקה בשביל לבוא ולהזכיר לכל נבחרי הציבור שאנחנו לא נשכח את מי שהאחריות עליו ולא עושה מספיק בשביל להציל חיים בדרכים. תודה.
תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה.
תודה, אדוני היושב ראש. נאום הנדסת הודעה מספר 31, והפעם על השר שכמוהו לא היה. היום צוטט השר כהנא כמי שאמר, ואני מצטט, שר דתות כמוני לא היה 73 שנים, ולא יהיה עוד 73 שנים. מלבד גבהות הלב והנדסת התודעה שבדברים, אני רוצה להסביר מדוע עוד לא היה שר דתות שכזה, ובעזרת השם גם לא יהיה. הרב יעקב אריאל שליטה, רבה לשעבר של רמת גן ומגדולי תלמידי החכמים שבדור, אמר לפני כמה ימים על השר כהנא, ואני מצטט: שר הדתות מתייעץ עם רבנים פרטיים ולא עם הרבנות הראשית לישראל? זו הבעיה שלו, שהוא מסתבך והולך נגד כל רבני ישראל. לוקח רבנים פרטיים שיש להם דעות חריגות ועליהם מסתמך, לא התייעץ עם גדולי הרבנים המרכזיים בעם ישראל, אלא עם רבנים זוטרים חריגים. אני ממליץ לשר כהנא לזכור את דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יכול לדור יחד בעולם עם כל מי שיש בו גבות הלב, וממליץ לו עוד לשוב לדרכו המקורית של הציבור הדתי-לאומי ביחסו לרבנות הראשית ולתלמידי החכמים. תודה רבה.
תודה רבה, חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה.
תודה, כבוד יושב הראש, כנסת נכבדה. הייתי הבוקר, יותר נכון בצהריים, בוועדת חינוך של שרן השכל, שדיברה על חרמות ואלימות בבתי הספר. נכון, אתה צודק, לשעבר אצל כבוד חבר הכנסת מרגי, צודק, ועדת החינוך של הכנסת מתקנת. בכל מקרה, הנושא החשוב הזה של חרמות ואלימות בבתי הספר הוא נושא חשוב ביותר, והזמינה שרן בחור צעיר, לא בחור, ילד בן 13, מדהים, אני לא נקוב בשמו, אבל הוא דיבר שמה, והוא שבר את לב כולנו. הייתי היום בסביבות, נדמה לי, 4 ועדות, ובכלל אני כבר 7 חודשים, אולי כבר 8 בכנסת, ואני רוצה לומר לכם שהדברים של הילד הזה יישארו איתי עוד המון, המון, המון זמן. ילד רעות. אם הייתי עוצמת את העיניים, הייתי בטוחה שמדבר מולנו בחור בן 25-30 לפחות. חכם, רעות, מדייק, רגשן, אין דברים כאלה, פשוט אין דברים כאלה. אני ממליצה לכולם להסתכל ככל שהם מפורסמים הדברים. ודיבר בכאב לב על אלימות שהוא חווה, על חרם שמישהו בכיתה שלו הפעיל נגדו. אף אחד לא שמע אותו, לא המורה, לא המחנכת, לא מנהל בית הספר, אפילו היה מקומות שבו הוא הגיע ובעצם האשימו אותו שהוא בעצם אשם בזה שהוא מוחרם. וזה פשוט צמרר את כולנו בוועדה. והבחור החמוד הזה סיכם את הדברים שלו בכך שהוא אומר, בעצם ההורים שלו, הוא כבר 3 שבועות בבית, הוא לא הולך לבית ספר, ההורים שלו חיפשו לו בית ספר, הוא עכשיו בתהליכים להיכנס לאיזה בית ספר בתקווה שיקבלו אותו, ובזמן הזה הוא מצא לו איזה מקום להתנדב במקום של חיות. והוא אומר, הוא סיים את הדברים שלו ככה, שיש אנשים שמפחדים מחיות. הוא מפחד מהאנשים. חיות, הוא אומר, מציקות לאנשים עם סיבה. אנשים, הוא אומר, לא כולם, אבל יש כאלה שמציקים לאחרים בלי סיבה. וככה הוא סיים את הדברים, וכולנו באמת עם אור ברווז. אני פונה פה למדינת ישראל, ופנינו גם שמה בוועדת חינוך, אנחנו חייבים להשקיע בבית הספר ולהפוך אותו מבית ספר לציונים לבית ספר לכישורי חיים, ולדעת איך להגיע ולקט לכל תלמיד. כי גם התלמיד הפוגע, בסופו של דבר כבר נאמר שאין ילד רע, יש ילד שרע לו. אנחנו צריכים להשכיל ולחנך את הילדים שלנו, את הדור הבא, לדעת איך להיכנס לתוכם, איך לדעת להכיל את הכאב שיש להם, את הקושי שיש להם, ורק כשהם ידעו איך לעבוד על עצמם, עם עצמם, הם יוכלו להיות חברים יותר טובים לאחרים, וככה נוכל להיות חברת מופת, חברה טובה יותר. תודה.
תודה רבה, חבר הכנסת מרגי, בבקשה.
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, בארץ משתוללה, יותר נכון, גל של עליית מחירים, הפקעת מחירים, יוקר המחיה, לצערי הרב, אני לא שומע שום דיון, שום התייחסות של מקבלי החלטות. בעבר הייתה לנו ממשלה, לנוכח התייקרויות בעולם של הדלק או של מגמות כאלה ואחרות, ידעה להתערב, למתן את ההתייקרויות האלה. אני חרד לכלכלה הישראלית, אני לא בטוח שזה נעשה היום. ראינו תוכנית כלכלית גרנדיוזית באישור התקציב, שכולה התבטאה במספר גזרות ומיסים, על אוכלוסייה מסוימת, ואני קורא לממשלת ישראל, אנא, אני מבין את המורכבות של הקואליציה הזו, אבל אי אפשר להשאיר את שר האוצר הזה, איווט ליברמן, ללא פיקוח. אני חרד מגל ההתייקרויות.
תודה רבה. חבר הכנסת סלאלחה, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, מצאתי לנכון לברך את פרופסור זיאד דבור מכפר בית ג'אן, שנבחר להיות אחד מ-100 הרוקחים הטובים ביותר בעולם. זיאד דבור נולד בכפר בית ג'אן בצפון, כפר של סוציו-אקונומי 2, היה בין הראשונים שיצא ללימודים אקדמיים, היה רוקח והיה גם רוקח ראשי של צה"ל. לאחר שהשתחרר הקים מפעל לייצור תרופות ודברי קוסמטיקה שהוא מייצא אותם לכל העולם, והאדם הזה ראוי לכבוד, ואני מאחל לו הצלחה ומאחל לכולנו שיהיה לנו אנשים בדמותו. תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, ציון חג הסיגד. כמה מילים לציון החג ברשותכם חברי הכנסת. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, הכנסת מציינת היום את חג הסיגד של אחינו עולי אתיופיה שנחגג השבוע. החג הזה שמאופיין ביום תענית ובטהרה מציין את חידוש הברית בין אלוהים לעם ישראל. מזכירים בו את מתן תורה במעמד הר סיני, את חידוש הברית עם אלוהים כפי שעשו בתקופת עזרא ונחמיה. ומעודדים בו את הקהילה לשמור על הזהות היהודית והמצוות על אף הקשיים שנוצרו בגולה. יש ייחוד וחשיבות ממדרגה ראשונה לשמר ולכבד את המסורת עתיקת היומין היפה והמקודשת הזו במסגרת כלל מסורות ישראל. המגוון הזה של מסורות ישראל בגולה שהתקבצו בחזרה לארץ ישראל לחברה אחת הוא ההיסטוריה והיופי של עם ישראל. חג שמח. נמשיך בסדר היום, סעיף 3, הצעות לסדר היום. חבר הכנסת גדי דסטה יברקן, בבקשה. בבקשה, 5 דקות.
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כבוד גדול שהכנסת מציינת יום זה. אמנם היום עבר בשבוע שעבר, ביום חמישי, שכל הכנסת היינו כאן, 120 חברי כנסת, בהצבעה על התקציב, ולברך גם את כל ראשי הסיעות ובהובלת יושב-ראש הכנסת שבירכו את הקהילה בסרטון מיוחד שהוצאנו. אבל לי חשוב היום קצת לחדש, להסביר מהו יום סיגד. רבים שחושבים ואומרים חג סיגד, חג שמח, והחג של הקהילה האתיופית של ביתא ישראל, ואני רוצה לחדש בעניין הזה. ראשית, יום זה הוא לא חג, הוא יום, הוא יום צום. ושנית, הוא לא שלנו, הוא לא של יהודי אתיופיה, הוא יום של כלל עם ישראל. והוא צוין לראשונה בארץ ישראל כשעזרא ונחמיה חזרו מבבל והגיעו לארץ ישראל וראו את עם ישראל התבולל וכמעט נבלע בין הגויים, בין הנחר שבסביבה. ועזרא הסופר ונחמיה לקחו את העם ואמרו נחדש את הברית עם עם ישראל, אחרת לא נבנה את בית המקדש כי לא יהיה לנו עם, כי הוא נבלע בין הגויים. והם החליטו לעשות יום צום, וביום הזה, כך כתוב בעזרא פרק ט', וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם מישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבתיהם לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, האמני והמואבי, המצרי והאמרי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים וסגניהם הייתה במעל הזה ראשונה. וכשמעי את הדבר הזה קראתי את בגדיי מעליי ואמרת משיער ראשי וזקניי ואשוב משומם. ואלה יאספו כל חרד בדבר אלוהי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנוחת הערב. במנוחת הערב קמתי מתעניתי ובקראי בגדיי מעליי ואחרע על ברכיי ואפרש כפי על אדוני אלוהי ישראל, ואמור אלוהי בשתי ונחלמתם להרי אלוהי פני אלוהיך, כי אבנותינו רבים למעלה מראש, אשמתנו גדולה עד לשמיים, מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה. כך כתוב בעזרא פרק ט'. והקייסים לקחו את היום החשוב הזה לאתיופיה, גם כשהיינו איתם באתיופיה, הקייסים לקחו את היום הזה לתענית, צום ותפילה, ראשית לבקש מחילה וכפרה מאלוהים ושעם ישראל יחזור לשם. ולכן יום סיגד הוא יום צום חשוב לעם ישראל, ומכאן אני קורא מעל הבמה החשובה הזו לכל מנהיגי העם היהודי, הרבנים הראשיים, הקייסים, כל הוגי דעות ורוח, להפוך את היום הזה ליום צום לאומי באמת כפי שהוא. והיום הזה הוא מאוד משמעותי לכולנו. ואם בני הקהילה עוסקים, עסקינן ביוצאי אתיופיה ששמרו את היום הזה, הקהילה הקדושה הזו שהייתה מעל 2,700 שנה בגלות וחזרנו לארץ ישראל, והיום אנחנו מבינים שהעלייה עדיין לא הסתיימה, אדוני היושב ראש. לעתים הבית הזה ידע ויכוחים סוערים, אידיאולוגיים, פוליטיים, שלפעמים אפילו איימו על להפיל תקציב מדינה אם פלוני לא מקבל את רצונו בתקציב על מנת לרצות את בוחריו ואת מה שהוא מאמין בו. הדוגמה החיה הייתה פה בכנסת הזו, חברת הכנסת יסמין פרידמן, שאני מאוד מכבד אותה ומעריך אותה, דוגמה ומופת יכולה להיות. היא נעמה בנאום הבכורה שלה, אמרה, אני דור רביעי למאכילת חתולים, הנינה של אספרנסה שהייתה מאכילת חתולים ידועה. כולם צחקו עליה בהתחלה, סוף ציטוט, כולם צחקו עליה, חשבו מה אם זה בכלל מקשקשת. החברת הכנסת החרוצה הזאת נלחמה לאידיאולוגיה שלה, אמרה, אם אני לא אקבל תקציב לחתולים, כנראה תקציב לא יעבור. ועובדה, היא קיבלה 12 מיליון שקלים, היא באה להצביע. ולאן אני חותר בדוגמה הזו? עד היום העלייה של יוצאי אתיופיה היא הייתה שרף עודף. היום יש לנו שרת קליטה מהקהילה, בת הקהילה, שהיום הממשלה הזאת ב-61 על קרני תרנגולת, כמו שנקרא, היא יכולה להגיד, אם אני לא מקבל את תקציב של העלייה, אני לא משתתפת בממשלה הזאת. ולא רק אלה שנרשמו, הם יעלו אותם במיידי. הכל עכשיו תלוי בידי שרת הקליטה. אני רק רוצה להגיד, ואני מסיים אדוני היושב ראש, בעניין הזה, עלייה היא לא צריכה להיות נושא פוליטי של גוף פוליטי או אדם פוליטי אחד, אלא עניין לאומי של מדינת ישראל, כי כך הוקמה המדינה הזו. תודה רבה, אדוני.
תודה רבה. חבר הכנסת מרגי, בבקשה.
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, חג הסיגד, כפי שידוע, הוא נחגג 50 יום אחרי יום הכיפורים. זה לא לחינם, והם קבעו את זה כצום, אבל קצת ההיסטוריה של הבית הזה, אם אתם יודעים, חוק הסיגד נחקק פה. חוקקו אותו שני חברי כנסת. הראשון שבהם זה חבר הכנסת אורי אריאל, השר לשעבר, ועבדכם הנאמן. חוקקנו את זה, ואני שמח שזה כך, שזה בא בחוק, וזה בחוק מצוין ממש, באיזה מסגרות ומה צריך לעשות בחוק הזה, ואני חושב שסיפור עליית יהודי אתיופיה, אי אפשר להתעסק עם הקהילה הזו בלי לדבר על מנהיגים גדולים. בזכות אנשים גדולים ואמיצים קוראים דברים בכלל. בהקשר של יהדות אתיופיה צריך להזכיר את הראשון לציון, הרב הגאון, הרב עובדיה יוסף, שב-1973 חתך ופסק והכריע על יהדותם של יהודי אתיופיה, וב-1977 ראש הממשלה המנוח מנחם בגין קיבל החלטה וקרא להביא לי את, ככה הוא אמר, להביא לי את יהודי אתיופיה. בגישה אבהית של שני מנהיגים דגולים וגדולים, אנחנו זכינו... הביאו לי. זה מסופר שאחד מה... כשמדברים על זוגיות בריאה וזה, שאחד, בעל הלך לרופא, אמר לו, הרגל של אשתי כואבת לי. יפה, כל הכבוד. הרגל של אשתי כואבת לי. עכשיו מביאים את זה בכל סיפור. כשאדם אומר, הרגל של אשתי כואבת לי, ככה הוא מרגיש, ככה בגין הרגיש, הביאו לי. ואני חושב שבזכות החלטה אמיצה וגדולה ששני המנהיגים הדגולים האלה שלא נמצאים איתנו, וזה חומר למחשבה לכל מי שקיבל הנהגה ושררה, כמה אחריות, כמה כובד ראש, כמה הוא יכול להועיל, וחס ושלום ההפך. ואני רוצה בנימה אישית, הרבה מדברים על בעיות בקליטתם של יהודי אתיופיה. יש טעויות, היו טעויות, נעשו טעויות, מדינת ישראל לא למדה הרבה מעליות שלנו, מעליות אחרות. אבל אני בעיני רוחי רואה סיפור הצלחה. וככה אתם צריכים להרגיש. סיפור הצלחה כנגד כל הסיכויים. יש מה לתקן. יש עדיין לפעול בתוך החברה הישראלית על החלה וזה, אבל אני רואה בזה סיפור הצלחה, וכך צריך לומר, וכך צריך לזקוף קומה, ובעזרת השם, לי אין ספק ש... כמה שאנחנו מדברים היום על סיפור הצלחה, עוד ימים יגידו, ואנחנו נראה יוצאי אתיופיה בכל מקום, בכל שכבות האוכלוסייה, בכל העמדות ובכל התפקידים הראויים לכך. תודה רבה, אדוני.
תודה רבה. חברת הכנסת מזרסקי, בבקשה.
אדוני יושב ראש, מזכירת הכנסת, כנסת נכבדה, כבוד השר, אני מתרגשת לנאום היום. אנו מציינים את חג הסיגד כאן בכנסת. החג של הקהילה היהודית באתיופיה. החג שנולד בגולה מתוך געגועים לארץ ישראל, לציון ולירושלים. כמי שנולדה בגלות, אני ממש מתחברת למשמעות החג ומזדהה עם אחינו יוצאי אתיופיה ושותפה בשמחה וחגיגיות עם ביתא ישראל. אז חג הסיגד מזכיר לנו את מתן תורה. עלייה אל ההר הגבוה עם הבטריות צבעוניות מזכיר לנו את מתן תורה בהר הסיני. התורה היא כמו טבעת נישואים של הקהילה היהודית, סימן של הברית הנצחית. העם היהודי נקרא עם הספר. במשך אלפי שנה יהודים התגוררו בתפוצות ושמרו על התורה, שמרו על המסורת, על התפילות, עיקרי אמונה וברית עם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. התורה שמרה גם עלינו, גם באירופה וגם באפריקה. וממש מיותר להתווכח מי יותר יהודי, יותר כשר, בני קהילה ליטאית או ביתא ישראל מאתיופיה. כשאני שומעת תפילות באמהרית או ביידיש, הלב שלי פועם בהתרגשות. איני מפסיקה להתפלא. כשאני שומעת את הסיפורים האישיים של עולי אתיופיה על חגיגות לפני עלייתם ארצה, אני מתרגשת. חודש שלם משפחות התארגנו לחג סיגד. מי שיכלו קנו בגדים לבנים חדשים, התכוננו לחג ההתחדשות. משפחות של יהודים שהתגוררו בכפרים מרוחקים שם, באתיופיה, התכנסו ביחד, התרכזו ביחד ליד ההר הגבוה כדי לעלות ביחד כסמל חידוש הברית, חיזוק הקשר של העם לתורה ואחדות של העם. זהו חג הסגידה, השתחוות, כאשר בני העם צמים ועושים לעצמם דין וחשבון נפש, מתפללים באמונה, לטהרה, להתחדשות ועלייה לירושלים. החל משנת 2008 חג הסיגד הינו החג הרשמי במדינת ישראל. חשוב מאוד שכל אזרח במדינת ישראל יכיר את המשמעות ומהות של החג, של חג הסיגד. חגיגת הסיגד בישראל, בישראל המודרנית, נועדת להזכיר לנו שלהיות עם חופשי בארצנו אינו דבר מובן מאליו. החברה הישראלית זקוקה לאחדות, זקוקה לשילוב של בני ישראל ששבו לציון מתפוצות שונות. כולנו זקוקים לאחדות. ילידי הארץ, יוצאי אתיופיה, יחד עם דרום אמריקאים, אנגלוסקסים, יוצאי ברית המועצות לשעבר. כל תלמיד ישראלי צריך להכיר את משמעות החג, צריך לפגוש ולשמוע את הקייס, ולפחות פעם אחת לטעום את האינג'רה. אני רוצה לברך את אנשי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי על הערכים שאתם מקנים לילדים שלנו. תשתפו, תזמינו למוסדות חינוך את נציגי הקהילה מתפוצות שונות. דרך הסיפורים האישיים, ההיסטוריה מקבלת פנים אנושיות ומעוררת רגשות, מחזקת אמפתיה, קבלת השונה וציונות. איני מתביישת ממילה ציונות. ציונות היא אהבת ציון, אהבת הארץ שלנו, נאמנות למדינת ישראל. שיהיה חג שמח.
תודה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז,
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח בדברים שכתבה לפני מספר ימים מישהי בשם הודיה מקונן לאשת התקשורת סיוון רב מאיר. שמי הודיה מקונן, מחר חג הסיגד, ואני רוצה להציע לכם לא לפספס אותו. אני מניחה שבשבילכם זה פשוט היום הזה שבו עולי אתיופיה עולים לירושלים עם המטריות והבגדים המסורתיים והמאכלים של העדה, אבל זה הרבה יותר מזה. הסיגד הוא בשורה. סיגד מלשון סגידה, השתחוות, על שם הכיסופים שלנו במשך אלפי שנים לארץ ישראל, שהיא המקום לחיות הזהות היהודית במלואה. מתי לאחרונה עצרנו וחשבנו על המילים "היינו כחולמים"? מתי הקדשנו יום שלם לחשוב על הקשר שלנו עם אלוקים ועם הארץ? מתי חשבנו על הגעגועים של כל הדורות לירושלים? הסיגד נקבע בדיוק 50 יום אחרי יום הכיפורים. זוהי תזכורת לכולנו שעברו 50 ימים מהיום הקדוש, והנה קיבלנו יום להתבוננות, לחידוש הברית, לחידוש הבחירה. כן, גם אחרי שכבר הגענו לארץ, ואולי אפילו בעיקר אחרי שהגענו לארץ, כי כשנוח, עלולים לשכוח. לכן חשוב לבדוק לא רק איפה אנחנו נמצאים, אלא איפה הנפש שלנו נמצאת. אדוני היושב-ראש, אני מזדהה לחלוטין מדברים אלה של הודיה. קהילת ביתא ישראל, ששמרה על זהותה במשך מאות ואלפי שנים, הינה מופת וסמל בדבקותה ביהדות ובמסירותה למימוש כיסופי הגאולה. הזהירות מההתערבות בין הגויים שסבבו אותם והניסיונות החוזרים ונשנים לעלות לארץ גם במחיר אובדן חיים של רבים צריכים להוות סמל ודוגמה לעם היושב בציון. ומן הראוי שילדי ישראל במערכת החינוך של המדינה היהודית יתוודעו למורשת המפוארת של קהילה זו. השבוע חשף העיתונאי מיכאל האוזר טוב בעיתון הארץ שבמבצע שהחל להתגלגל עוד בימי הממשלה הקודמת ויצא אל הפועל בממשלה הנוכחית, הובאו ארצה בשיתוף אנשי כוחות הביטחון של מדינת ישראל 61 אזרחי אתיופיה בטענה שהם בעלי שורשים יהודיים ונמצאים בסכנת חיים. כאשר אנשי משרד הפנים ורשות האוכלוסין החלו לבדוק בארץ את אותם אנשים, התברר שלרובם המוחלט אין שום שורשים יהודיים, שהם כלל לא היו בסכנה כלשהי, ושמי שגיבש את אותה רשימה הוא אזרח ישראלי יוצא אתיופיה שביקש להביא את קרוביו ומקורביו ובהם את גרושתו הנוצריה ובעלה הנוצרי יחד עם ילדיהם וכאלה שעבדו באתיופיה בעסקיו. אתמול דווח כי ראש ממשלת אתיופיה זעם בשיחה עם ראש הממשלה בנט על כך שבתוך הקבוצה היו גם קצינים שהשתתפו בטבח אזרחים. הסיפור הזה מלמד אותנו עד כמה אנחנו חייבים להישמר כאשר אנחנו מבקשים להשיב את אחינו הנידחים מקצוות תבל. דווקא כדי שלא יוטל חלילה כתם על כל קהילת יוצאי אתיופיה, ולמען השמירה על יחוסה ומעמדם של אחינו שגרים עמנו כאן, אנחנו חייבים לבחון היטב כל בקשה לעלות ארצה, בכדי לוודא שאכן מדובר במי שמגיע להם ולא במי שמבקשים להיענות מחיים במדינה מפותחת ומתקדמת כמו מדינת ישראל. נלמד מקהילת ביתא ישראל מהי דבקות בעם ישראל, מהי אהבת היהדות ומהי שמירה על הלאום היהודי. זוהי חובתנו כלפי אחינו יוצאי אתיופיה וזוהי חובתנו כלפי השמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית. אני רוצה לאחל, אמנם באיחור של כמה ימים, חג סיגד שמח לכל הקהילה ולכל בית ישראל.
אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. החגים והתפילות שלנו תמיד מזכירים את הכסיפה והשאיפה לחזרה לארץ ישראל ולבית המקדש. אנחנו חיים בתקופת נס, בימינו קיבוץ הגלויות ושיבת עם ישראל לארצו ולמולדתו. כפי שאמרו פה חבריי, חג הסיגד נחגג כ-50 ימים לאחר יום הכיפורים. בכ"ט במר חשוון. ממנהגי החג ניתן לראות קשר הדוק בין הימים. יום שמתחיל בצום, בתענית, בבקשת מחילה על חטאים ובתפילה לשיבת ציון, ומסתיים בשמחה גדולה ובתקווה להתממשות התפילות. מזכיר בדיוק את יום הכיפורים. אמת מה נהדר, היה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים, בשלום בלי פגע. אנחנו חיים בתקופה ניסית. חלק גדול מיהודי אתיופיה זכו לעלות לארץ ולממש את חזון חג הסיגד, לחוות ברגליהם ועל בשרם את הדרך לארץ ישראל. הם אמנם עדיין, כחלק מהמסורת, עולים למקום גבוה, אבל הפעם זה כדי לצפות בהר הבית. בארץ ישראל הם כבר נמצאים. חשוב לי לציין את חלקם של יהודי אתיופיה שעדיין משתוקקים ומתפללים לחזור לארץ. חג הסיגד ותזכורת טובה לאותם יהודים שעדיין עולים להר הגבוה באתיופיה, צופים לכיוון ארץ ישראל, צמים ומתפללים לשובם לציון. אני מתפלל יחד איתם ויחד איתכם, יהדות אתיופיה שפה בארץ, שנזכה לראות אותם עולים לרגל לארץ ישראל וחוזרים הביתה לחיות יחד עם העם היהודי. ומכיוון שחג הסיגד הוא יום תפילה והוא יום של אופטימיות ותקווה, אני רוצה להתפלל לשילובם המלא של יהודי אתיופיה פה בארץ, לסיום הגזענות והאפליה של כלל העולים ולבניית יהדות של קיבוץ גלויות, בא לכל יהודי מכל מקום שהוא בעולם ולכל תרבות יהודית מרחבי העולם, יש חלק בפסיפס היהודי הישראלי החדש שנוצר כאן. אנחנו ביחד יוצרים את היצירה החדשה שלנו כאן. כחלק מתפקידיי בעבר שימשתי כיושב ראש ועד ההורים בבית הספר של ילדיי וכראש מטה המאבק לשילוב תלמידים יוצאי אתיופיה בכלל מוסדות החינוך בעיר שלנו בפתח תקווה. בתי ספר פרטיים בעיר לא קיבלו ילדים עולים ללימודים. בבית הספר בו למדו ילדיי, ברוך השם, קיבלו. אבל זה היה נראה לי מעשה גזעני ואפליה בלתי מתקבלת, ונלחמתי עבור חינוך שווה לכולם. ברוך השם ניצחנו במאבק, וזהו אחד המאבקים שאני הכי שמח שהייתי חלק ממנו. גם היום אני קורא לכולנו לנהוג בצורה שוויונית ובחוסר אפליה ליהודי אתיופיה, ליתר העולים ובאופן כללי לכל אדם שאינו דומה לי. דווקא ההכרה של מישהו שבא מרקע אחר ומוצא אחר, דווקא למידת הסיפור שלו, ההיסטוריה והמורשת שלו, היא שתוביל אותנו ליהדות טובה יותר ותהפוך אותנו לאנשים טובים יותר. ברשותך, אדוני היושב ראש, אני רוצה לסיים בפרק תהילים כתפילה והודיה. תפילה ליהודי אתיופיה וליהודי התפוצות שעוד מחכים וחולמים לעלות לארץ ישראל, וכהודיה לנו ולקהילה האתיופית ולכלל העולים החיים ברוך השם בארץ ישראל ובמדינת ישראל. שיר המעלות: ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב, הזורים בדמעה ברינה יקצורו. הלוך ילך ובכור נושא משך הזרה, בוא יבוא ורינה נושא אלומותיו. תודה לך.
אני אשמח תמיד לבוא לפה בימים שצריך להשיב על, כשאין על מה לריב. אפשר לשבץ אותי תמיד במשמרות האלה.
אנחנו גם נעשה כל שבוע.
ראוי. אז כפי שרבים אמרו, חג הסיגד נחגג 50 יום אחרי יום הכיפורים, והוא חג רשמי של מדינת ישראל שמרגי ואחרים היו שותפים בקביעתו. הוא נקבע ככזה גם מתוך כבוד למסורת המיוחדת של הקהילה, אך בעיניי גם משום שערכיו ראויים שיועלו על נס בחברה הישראלית כולה, וגם אתה דיברת על זה, גדי. ערכים כמו ערבות הדדית, שוויון ואחדות שיש בקרב הקהילה ובקרב עם ישראל הם ערכים שכולנו זקוקים להם, בוודאי בימים קשים כאלה. הרב שלום, שרון שלום, סיפר לי פעם עד כמה עמוק ומוטמע ערך השוויון במסורת הקהילה. שוויון לפני האל, שוויון בין בני אדם. חג הסיגד ביקש בין השאר ליצור פיוס בין אנשים, לשבור חומות ומחיצות המפרידות בין אדם לאדם, בין כפר לכפר, ולחזק את הקשר בין אדם לאלוהים וגם בין אדם לזולתו. אנחנו צריכים לחזק את ערך השוויון כאן בארץ ולדאוג שלכל אדם, בלי קשר למקום בו נולד ולקהילה אליה הוא משתייך, תהיה הזדמנות שווה. זכות גדולה היא לקיים את החג בירושלים אחרי אלפי שנות כיסופים לעלות אליה. ציון החג, כפי שהיה השבוע שעבר, אל מול המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אחרי שנים של תפילה, געגוע וגם לא מעט מתים בדרך, מבטא את עוצמת האמונה הפנימית והמחויבות של הקהילה, של העם ושל המדינה, לברית בין אדם לאלוהיו ובין אדם לאדם. הוא מבטא גם את הכוח של חלום בין אלפי שנים. אז החלום היה ועודנו שלם ויפה, המציאות, כמו תמיד, אור וצל מתערבבים בה, הקליטה קשה וההשתלבות מאתגרת, ולא תמיד אפשר לנוח על זרי הדפנה. גם העובדה שיש עוד רבים הממתינים במחנות לעלייה ארצה אינה מאפשרת לנו לנוח, יש עוד דרך ארוכה. הסופר גרמאו מנגיסטו שעלה מאתיופיה כתב מילים מלאות קסם. הזוגיות הנהדרת של החלום והמציאות, אני מציאות צנועה, בת זוגו של חלום גדול של אבות אבותיי ואמאות אמותיי. יש במפגש הזה בין חלום למציאות גם כאב ותסכול, אבל בעיקר זוגיות נהדרת וצנועה, ועוד הרבה גבורה, אהבת הארץ, כוח של קהילה, הכרת הטוב וחלום שלא נגמר. תודה רבה. אני אענה על שאילתה עכשיו.
רגע, לא, לאיזה ועדה אתם רוצים?
איזה
ועדה פה?
טוב, עצר,
שאל.
אז אני
שאל. גילה תמיד ככה. תראה, חבר כנסת גלי פיסטר. הוא יענה עכשיו.
אז היא שואלת קודם?
היא שואלת קודם.
שאילתה ראשונה שלך?
אני לא זוכר תמיד את ה... לא, כי הוא היה מקבל פעם.
אז
אדוני שר התרבות, העיתונאי בן דרור ימיני פרסם כי הסרט הברך מעודד דה-לגיטימציה נגד ישראל, מוקדש למחבלת המורשעת עאיד אל-תמימי ומומן מכספי משרדך באמצעות קרן הקולנוע הישראלי. רצוני לשאול, מה סך התקציב שהוענק לסרט? מבלי לפגוע בחופש הביטוי לכשעצמו, האם על המדינה לממן סרטים המסיתים נגדה ומעוררים הזדהות עם אויביה? ואילו אמות מידה תקבע למניעת הישנות הדבר?
טוב, תשובתי. סך התמיכה לשאלתך הציבורית בסרט, הסרט כמובן עלה יותר, סך התמיכה הציבורית היה 100,000 שקל, יחסית נמוך לסרט כזה. בכלל, ההליך, חלוקת כספי התמיכה הציבורית בסרטי קולנוע מתבצעת על ידי קרנות הקולנוע. הקרנות פועלות על פי מבחנים מקצועיים שנקבעים בהתאם להמלצת מועצת הקולנוע. יש גם חוק הקולנוע שחוקק פה ומתחתיו כל המנגנון הזה בנוי. ההחלטות לתמוך בסרטים מתבצעות באמצעות צוות לקטורים מקצועיים מתוך מאגר הלקטורים, כפי שקובע כאמור חוק הקולנוע. תנאי הסף למימון ואמות המידה הקבועות ענייניות ושוויוניות, וכך צריך להיות. על מנת שההחלטות שמתקבלות יישארו מקצועיות, אך ייתנו ביטוי למגוון רחב של קבוצות בחברה הישראלית, חשוב ליצור גיוון גם בקרנות ובלקטורים, ואני משתדל לפעול לשם כך. אגב, יש חוק יסודות התקציב, שיש סמכות לשר האוצר לשלול תקציב בין השאר ממוסדות או גופים שמסיתים כנגד ישראל. זו סמכות שנתונה בידי שר האוצר. את הסרט הברך לא ראיתי, אבל אני לא יודע אם יש שם סיפור של הסתה, אני לא חושב שהוא עומד גם אם הוא נורא ביקורתי כלפי ישראל. אמירה יותר רחבה, אני רוצה להגיד שאני לא כל כך נבהל מביקורת ורואה ערך בחופש הביטוי, ומתכוון לשמור על חופש היצירה והביטוי, כל עוד זה כמובן לא מגיע למחוזות ההסתה וההשמצה. כפי שאמרתי בעבר, מי שיש לו ביטחון עצמי ומדינה חזקה באמת, ואני מרגיש מאוד חזק בזהותי הציונית, היהודית, אני מרגיש פטריוט ישראלי, בעיניי יש לו גם יכולת להכיל עמדות מנוגדות וזהויות מגוונות. דווקא משום הביטחון בעוצמתה של ישראל, אני משוכנע ביכולת ובחובה של המדינה לאפשר חופש יצירה. כמובן, כפי שאמרתי, יש להם גם גבול שנקבע בחוק. מדינת ישראל חזקה ויציבה מספיק כדי לא להתנודד מכל ביקורת. נעמוד בזה.
שאלה נוספת?
כן. אני מגיעה מתחום הלקטורה. אני מכירה את ועדות הלקטורה, אני די טוב בכל מיני תחומים. אני בעד חופש הביטוי, אני חושבת שלא פחות ממך, אולי אפילו יותר. אני חושבת שחופש הביטוי הוא חשוב והכרחי ואין דבר שאי אפשר לומר. יחד עם זאת, חשוב לי להדגיש ואז להוסיף עוד שאלה. אנחנו לא מדברים על חופש ביטוי, אנחנו מדברים על מימון. וכשאני רואה את הסרטים שמקבלים מימון מכספי המיסים של הישראלי.
אבל את ראית את הסרט?
של הישראלי, כן.
ראית את הסרט הבא?
כן, כן.
ויש שם הסתה?
קשה...
לא, קשה זה משהו
לא, אחר. לא. יש שם סטריאוטיפים שמשרישים את התחושה שישראל היא מדינת אפרטייד, מתנה... זה לא סרט שמציג את ישראל, עזוב בעין טובה. לא,
זה ברור שהוא
בעין אובייקטיבית. ביקור. וזאת בדיוק הבעיה שלי. אחרי שעשיתי הפרדה בין חופש ביטוי לבין מימון, ולא נעשית הפרדה כזו מספיק, ואני באמת חושבת שאזרחי ישראל היו מעדיפים לממן בכספם, בכספי המיסים שלהם, דברים אחרים. אחרי שעשיתי את ההבחנה הזאת, אני חייבת לומר שעולם הלקטורה הוא חד גוני, לא פלורליסטי, הוא מורכב מאנשי שמאל חילונים ברובם. אני מכירה את הצוותים האלה היטב. באתי מעולם האומנות, באתי מעולם הלקטורה, ואני באמת רוצה לדעת איזה צעדים אופרטיביים אתה מתכוון לעשות כדי שהייצוג בלקטורה יהיה יותר פלורליסטי.
אז אני אגיד שני דברים. אני לא ראיתי את הסרט הברך, ואני חושב שסוגיית המימון, ברגע שאתה נכנס אליה, הרי כל אחד יש לו פרשנות אחרת למה פוגע בישראל או למה מוציא את ישראל שם רע. יש כאלה שיגידו אגדת חורבן ותמונת ניצחון, ויש כאלה שיגידו הברך ויהי בוקר. כל ארבעת הסרטים האלה יצאו השנה, בכוונה אני לוקח אותם, ויצאו כולם במימון כזה או אחר של מדינת ישראל. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר גם בהתנאיות למימון. ואמרתי, במקומות שמדובר בהסתה, בשלילת קיומה של ישראל וכו', באמת יש סמכות לשר האוצר לשלול את הכסף. לא נראה שבזה מדובר, גם אם יש סרטים שהם נורא כואבים וקשים, לחלקנו גם לי, אני מניח חלקם, גם לא ראיתי את הברך, והבאתי בעניין הזה דעה, אין לי קושי להביע את עמדתי. לגבי הסוגיה של גיוון הלקטורים, אנחנו עכשיו בונים כמה מהלכים, לא מספיק בשלים כדי שאני אציג אותם פה, אנחנו מבינים את הצורך שיהיה גיוון, בעיקר כדי להשמיע את הקולות המגוונים, יישמעו גם קולות כאלה וגם אחרים, זו ברכה.
וזה עומד לקרות, זה עומד להתקיים?
אני מקווה שכן, אין לי עדיין לוחות זמנים, אבל אנחנו על הדבר הזה בכלל, יש הרבה דברים
שצריך לעשות. הם חולשים באופן כרגע אבסולוטי לגמרי על כל הכספים.
השמאל החילוני. תראה, אני הייתי נזהר יותר מאמירה כל כך חד משמעית. גם היום יש הרבה מאוד לקטורים, אני מניח, עם עמדות מאוד מגוונות. האם זה מספיק מגוון? כנראה שיש לנו עוד דרך לעשות בעניין הזה.
תודה רבה.
תודה לך. תודה.
תודה.
אז אין בעיה, בוא תעלה. הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק העונשין תיקון מספר 140, עונש מזערי בעבירה של תקיפה או התעללות בקטין או בחסר ישע על ידי אחראי עליו במסגרת חינוכית או טיפולית, התשפ"א 2020. יציג את ההודעה יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת גלעד קריב.
אדוני היושב ראש, השר והשרה, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, בהתאם לסעיף 2 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, אני מתכבד להודיע על רצונה של ועדת חוקה, חוק ומשפט להחיל דין רציפות על הצעת חוק העונשין תיקון מספר 140, עונש מזערי בעבירה של תקיפה או התעללות בקטין ובחסר ישע על ידי האחראי עליו במסגרת חינוכית או טיפולית, התשפ"א 2020, כ/871, הצעת חוק פרטית 720/23. הצעת החוק מבקשת להחמיר את הענישה בגין תקיפת קטינים וחסרי ישע והתעללות בהם על ידי מי שאחראי עליו במסגרת חינוכית. חבר הכנסת אופיר כץ, המציע, הצהיר בדיוני הוועדה כי הוא מוכן לקדם את הצעת החוק בתיאום עם משרד המשפטים, ולכן הוועדה מבקשת להחיל דין רציפות על ההצעה ולהחזירה לוועדת החוקה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. בעת הכנת ההצעה תמשיך ותקיים ועדת החוקה דיון מעמיק בנושא החמרת הענישה כאמור, וכן בכוונתה לדון במגוון הכלים שיכולים למנוע פגיעות אלה מלכתחילה כחלק מהמאבק החשוב של הבית הנכבד הזה נגד התופעה הקשה ביותר של התעללות בקטינים על ידי מטפליהם. תודה, אדוני היושב ראש.
תודה. שרת הפנים, איילת שקד. יש לך להשיב על שלוש שאילתות, אוקיי? נתחיל בחברת הכנסת מיכל וולדיגר. אפליה בהצעות בריאות.
לסמן בטופס אם יש להם מחלת נפש. רצוני לשאול, אחד, בהצהרת הבריאות סעיף ד', כמה עולים סימנו סעיף 1, קרי מחלת נפש, וכמה עולים סימנו סעיף 2, התמכרות לסמים קשים או אלכוהול? שאלה שנייה, כמה זמן ממוצע מטפלים בפניות שכאלו?
טוב. לרשות האוכלוסין וההגירה אין את הנתון, הם לא אספו, הם אף פעם לא ספרו כמה בקשות סומנו, אבל אני שאלתי אותם כדי לדעת פחות או יותר אם יש להם איזושהי השערה. אז כמובן שהם אמרו שזה בקשות ספורות, אני מניחה שבודדות. כשמתקבל מידע בנוגע למחלת נפש, אז לפעמים מבקשים דברים נוספים. בדרך כלל, בעקבות השאילתה שלך, כששאלנו למה בעצם יש את הסעיף הזה, אז אמרו שזה בעיקר כדי לאתר אפוטרופסות. אז אני חייבת להגיד שבגלל שיש מעט שמסמנים את זה, וזה מקרים בודדים, אני מוכנה לבחון את הנחיצות של זה. אני מבינה שאת חושבת שזה פוגעני או חודרני, ואני מוכנה לבדוק את זה, אם יש לזה בזה באמת נחיצות.
שאלה נוספת?
כן, תודה כבוד השרה, ואני באמת מודה. חייבת לציין, ואני גם אגיד את זה פה בקול, שהסעיף הזה, פרק ד' מדבר על מחלות נפש, התמכרות, שחפת, והאפשרות השלישית, הערבית, לא חליתי במחלה עלולה לסכן את שלום הציבור ובריאותו. ואני חושבת שהתפסים האלה, כבר עבר עליהם הכלח, אין שחפת. מה זה לא חליתי במחלה עלולה לסכן את שלום הבריאות, ושלום הציבור והבריאות. ועדיין, אנחנו מדינת ישראל, שמצד אחד אני שומעת פה בחודשים הספורים שאני נמצאת פה, כמה אנחנו רוצים למגר את הסטיגמה בבריאות הנפש, ומצד שני, בשער למדינת ישראל, הטופס שעולים, אנשים תיירים שרוצים לעלות, פותחים את זה, גם אם אין להם קשר למחלת נפש, אנחנו מכניסים בדלת האחורית את כל הסטיגמה, כשאנחנו שמים את זה פה, בלי שום קשר לכניסה או לא לכניסה. כלומר, המדד הזה הוא בכלל לא רלוונטי האם להיות עולה או לא להיות עולה. ולכן אני מודה לגברתי, ואני חושבת שכל הסעיף הזה, בכלל צריך להתקן את כל הטופס הזה, ואת כל הסעיף הזה פשוט למחוק בצורה גסה מהטפסים. ואני יודע לך אם באמת כך יעשה.
אני אבדוק ואני אחזור אלייך.
טוב, שאילתה שנייה. גם חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שינוי גבולות וחלוקת הכנסות מתחם אוניברסיטת בר אילן.
לפי דוח הוועדה, ועדה לבחינת שינוי גבולות מוניציפליות, הרוב בתוך הוועדה המליצו להשאיר את הקמפוס של בר אילן בידי עיריית רמת גן, ואת המחוץ לקמפוס בידי עיריית גבעת שמואל. המיעוט בוועדה המליצו להעביר את שטח הקמפוס לעיריית גבעת שמואל. כמו כן, ישנה הסכמה בוועדה, בדוח, על חלוקה שווה בהכנסות משטח הקמפוס. מה שאני רוצה לשאול את כבוד השרה, באיזו עמדה, אם בכלל, תתמוך השרה?
טוב, את תושבת גבעת שמואל, אז אני מניחה שאת מצדדת בעמדת המיעוט, הלוחן?
אני מצדדת בעמדת המיעוט, אבל לא משנה, גם עמדת הרוב אני אקבל. רק שתהיה החלטה.
רק שתהיה החלטה. אני אתמול קיימתי שתי פגישות בנושא, אחד עם נשיא אוניברסיטת בר אילן, הפגישה השנייה עם ראש עיריית רמת גן, ומחר אני מקיימת פגישה עם ראש עיריית גבעת שמואל, ואני מקווה שבקרוב אני אכריע בסוגיה הזו. אני מרגישה כמו במשפט שלמה, זה אירוע לא פשוט, אבל את צודקת שצריך להכריע בזה.
תודה, אפשר שאלה נוספת? כן. הוועדה שהתקיימה הזאת היא בעצם ועדה שנייה, הוועדה הנוכחית. נתנה את הדוח שלה ביוני, אם אני לא טועה, האחרון. הוועדה הקודמת, שהייתה כולה או רובה לטובת גבעת שמואל, זזה אחורה מפני הדוח האחרון. עכשיו, אני כן אשמח...
לא, לא, שנייה. הוועדה הקודמת לא הכריעה להעביר הכל לגבעת שמואל, אלא השטח שהיא חתכה מהאוניברסיטה היה יותר גדול.
כן, היא הייתה טובה, לא אמרתי, אז אם אמרתי, אם זה הובן, אז אני מתנצלת, התכוונתי שהיא הייתה טובה יותר לגבעת שמואל, זאת כוונתי. ואני, א', באמת רוצה לשמוע אם גברתי יש לה איזה דדליין, מתי תהיה ההחלטה, וכן לשאול שהגיעו לאוזני השמועות שמגיעים לשרה גורמים פוליטיים שהמשרד שלהם לא רלוונטי לעניין, יחד עם ראש העיר רמת גן, כדי לדון בנושא הזה. ואני חושבת ששוב, השיקולים, אני בטוחה, כבוד השרה, שהשיקולים יהיו ענייניים ופחות פוליטיים.
אני אגלה לך שמגיעים אליי גורמים פוליטיים משני הצדדים, עם לחצים משני הצדדים. זה לא שהלחץ מופעל מצד אחד, אלא משני הצדדים, וזה טבעי. זה טבעי והגיוני, ואני באמת מתכוונת, וזה לא פשוט, לנסות לקבל את ההחלטה הנכונה בלי שיקולים פוליטיים, אבל אני כבר אומרת לך שזו החלטה מאוד לא פשוטה.
כן, למרות שהוועדה חילקה את זה, גם בהכנסות וגם ב...
אבל בשטח היא לא חילקה, בהכנסות בוודאי חילקה, כן.
לא,
לא, גם בשטח היא חילקה, שתי הוועדות חילקה.
היא לא ממש חילקה, היא רצועה צרה של הגבול נתנה לגבעת שמואל, שזה גם דבר מוזר, אבל בסדר.
ועדיין שתי ועדות מקצועיות ישבו על המדוכה ודנו בזה, ובהחלט נתנו החלטות.
כן.
טוב, תודה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, חידוש תוקף הוותמ"ל.
כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, שרת הפנים, אני הגשתי את השאילתה ב-27 ביוני 2021, אנחנו כבר עוד מעט חצי שנה. ב-2014 נחקק חוק הוותמ"ל להגברת היצע הדירות במתחמים מועדפים. תוקפה הוארך בהוראת שעה ל-2019. מאז הקמתה אושרו על ידה 226,000 יחידות דיור. בשנת 2020 הוועדה פסקה מלפעול ומספר הדירות שאושרו השנה עומד רק על 8,500 מול 69,000 דירות אשתקד. אדוני היושב-ראש, יש לי בעיה עם השאלה עכשיו.
כן, היא כבר לא רלוונטית.
היא כבר לא רלוונטית.
תן לי לענות, אני רוצה לענות.
אני אתן לך, אבל זה יהיה מוזר אם אני אשאל מתי תעשו את החוק, כי החוק כבר עבר לפני כחצי שעה. זאת אומרת, השאילתה כבר התייתרה בגלל החוק שעבר. אבל אני רוצה לשמוע תשובה לגבי מספר הדירות שאישרתם או לא אישרתם, זה מה שחשוב לי.
אתה ממש מרים לי פה.
ואחר כך יהיה לי עוד שאלה.
אתה ממש מרים לי בשאלה, זה כאילו בהזמנה. אז חבר הכנסת אייכלר צודק שהוותמ"ל הוא כלי מאוד חשוב. אני חושבת שהצלחתי בזמן שיא להעביר אותו פה בכנסת תוך שבוע, והוועדה חזרה לעבודה. אתמול הכרזנו לוותמ"ל 50,000 יחידות דיור בכל הארץ, ב-17 מתחמים שונים, בין השאר גם דיור לחרדים בנוף הגליל, שכונה של 3,000 ומשהו דירות לציבור החרדי, אני בטוחה שיש שמות, זה מה שאני זוכרת. והוותמ"ל עובד במלוא המרץ ממש, ואני מאוד מאוד גאה בפעילות הזו, עשינו אותה מאוד מאוד מהר. המטרה שלנו זה לתכנן בשנים הקרובות כ-125,000 דירות ולשווק מעל 80,000. לשם ההשוואה, בשנתיים שהיה כאן משבר פוליטי, שווקו 50,000. אנחנו רוצים לשווק מעל 80,000. כבר השנה נספיק לשווק מעל 80,000, ואנחנו גם נעמוד ביעדי התכנון.
מקווה שתצליחו.
תודה.
טוב, יש לך שאלה נוספת? בגלל שהשאלה לא הייתה רלוונטית, אז ניתן לך קצת יותר זמן. נו, בבקשה.
לא, דווקא התשובה מאוד חשובה. יש לנו קהילות גדולות בנוף הגליל, ומאוד חשוב ההחלטה של 3,800 דירות.
אני חושבת, כן, בנוף הגליל.
אז מאוד חשוב, אבל יש לי ממש שאלה אקטואלית מאתמול. אתמול היה דיון בוועדת פנים בקשר להצעה לסדר שהבאתי לפה, בעניין קריסת המבנים בחולון, וכל העניין הזה של הבניינים הישנים והמתפוררים. אז שאלתי, כבוד השרה, שמענו את זעקת התושבים שפונו מביתם ללא מתן שום מענה. אני מדבר על בניינים שאו שנפלו או גם אלה שהוכרזו כמסוכנים והוצאו מהדירות, גם בבית שמש, גם בחולון. אנשים נזרקו לרחוב ואין להם היכן לגור. יש גם, אתמול פורסם על בניין בקריית מלאכי שנאטם לצורך הריסה. במהלך הדיון התבשרנו על קידום חלופת שקד. אני חייב להודות שאני לא יודע בדיוק מה זה חלופת שקד, אבל זו חלופה שאמורה לתת פתרונות, אבל אני שואל אותך, למה אתם תבטלו, או אם תבטלו, את תמ"א 38? כי צריך להבין, לתמ"א 38 לקח 5 שנים עד שהשוק למד אותו. התחילו לחזק מבנים בפועל, וזה היה, התחיל לעבוד. לפי הנתונים שהובאו בדיון, תמ"א 38 עובדת טוב יותר מהתחדשות עירונית, בגלל שאנשים כבר, בוא נאמר, מקבלים דירה יותר גדולה, או את יודעת יותר טוב למה. שאלתי, מדוע שלא להאריך את התמ"א בעוד 4-5 שנים לפחות, עד שהשוק יתרגל לחלופת שקד, לא לבוא במקום, שיבוא לא במקומו. אחרת, ייווצר חוסר של 5 שנים, בהם מצד אחד לא יהיו התחלות בנייה של תמ"א, ומנגד גם לא יהיו התחלות בנייה של החלופה, שייקח כנראה 5 שנים עד שיראו הניצנים בשטח. תודה.
אוקיי, תודה רבה. החלופת שקד זה חלופת שקד לתמ"א 38. זה בעצם שדרוג של תמ"א 38, כי תמ"א 38 מסתיימת. עכשיו, למה זה טוב? כי עיר שרוצה להמשיך עם תמ"א 38, רק צריכה להגיד שהיא תגיש תוכנית, ואז היא יכולה להמשיך עם תמ"א 38. זאת אומרת, אין מניעה להמשיך גם עם החלופה וגם עם תמ"א 38. עכשיו, החלופה היא יותר טובה מבחינת הקבלנים והיזמים ומבחינת העירייה. כי בחלופה אפשר לקחת את אלי השבחה, מה שלא היה אפשר בתמ"א 38, ולכן לעיריות יש תמריץ יותר טוב לעשות את זה. או אפשר שהקומת קרקע תהיה קומה של מבנה ציבור, וגם אז לעירייה יותר קל להסכים. וגם לאנשים וליזמים זה יותר טוב, כי מקבלים יותר זכויות בנייה. אפשר לקבל עד 400% זכויות בנייה. ולכן החלופת שקד זה פשוט תמ"א 38 משודרגת. אבל כמו שאני אומרת לך, עיר שתרצה להמשיך עם תמ"א 38, תוכל גם להמשיך עם תמ"א 38. זה בסדר.
לא, אבל היא הוסיפה את היטל השבחה, וזה יתרם את
זה. ראשי ערים שלא רוצים את תמ"א 38, אנחנו מקווים ומאמינים, כמו שאמר היושב ראש, שאת החלופה הם ירצו, כי שם יש היטלי השבחה, ואז הם מקבלים גם כסף, או שהם יכולים לשים מבנה ציבור, ואז אין את הבעיה הזאת שיש בתמ"א 38, שיש רק עוד ועוד ועוד דיירים, אבל בלי שטחי ציבור.
אבל אלה שעכשיו הרסו אותם, למשל בחולון, אפשר לבחור יזם מהר מאוד, ואז שהוא בונה את הבניין, לוקחים בחשבון את השכירות של האנשים. אז הוא יקבל עוד דירה אחת, וייתן לכולם שכירות מיד. במקום שהממשלה תיתן, או העירייה, שייתן היזם.
נכון.
תחשבו על זה.
כן, מה שהם לא רצו, אם אני לא טועה, אם אני זוכרת נכון, שדיירים שקרס להם הבניין, הם כאילו לא רוצים להיות בלחץ שאיזה יזם יעשה עליהם סיבוב או יסחוט אותם, אתה מבין? כאילו, כי אין להם איפה לגור והם צריכים ממנו שכר דירה, אז הם חוששים ש...
לא, תוציאו מכרז אפילו, תוציאו מכרז מהיר.
זה אפשרי, אפשרי.
ואז אין בעיה, כי זה לפי היקבע מראש. היזם לא יכול לעשות דעות.
אז משרד השיכון, הם לא ברחוב, משרד השיכון ועיריית חולון מממנים להם שכירות למשך 8 חודשים, אם אני לא טועה. וב8 חודשים האלה הם אמורים לחתום עם היזם, ואז הוא מממן להם את השכירות. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו לבתים שקורסים, שאני מנסה לדחוף לחלופת שקד, שבבניינים שהמהנדס עיר יכריז שהם בסכנת קריסה, יהיה מספיק 51% רוב כדי ללכת לחלופה לתמ"א 38. תודה רבה.
לא, לא צריך בכלל רוב לדעתי במצב הזה.
מה, אם זה קורה?
כן, אם המהנדס קובע, אז העירייה לוקחת את המושכות אליה. לא צריך בכלל, לא צריך אפילו...
משרד המשפטים עושה לי בעיות על ה-51%.
לא, אז הם עושים טעות פה. טוב. תודה לשרה. תם סדר היום. הישיבה הבאה תקיים מחר יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10 בנובמבר 2021, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.